טוב, בשעה טובה ונפלאה אנחנו מתחילים תכל'ס, אחרי שפעם שעברה עסקנו במבוא ורקע לחלק השני של ליקוטי אמרים, תורה של פרשת תורת חסידות, שהסברנו שבעצם היה הווה אמינא שהוא יהיה החלק הראשון, אבל בעצם גם אם הוא החלק השני, עדיין החלק הזה שער הייחוד והאמונה, בכל זאת עוסק בבעיות ראשוניות, בעיות יסודיות יותר לכאורה. החלק הראשון של ספר התניא, ליקוטי אמרים, שאותו למדנו כל החורף, בתחילת הקיץ, עוסק בבעיות של הנפש, בהתלבטויות של האדם בדרכו, בעבודתו, באתגרים. אז בחלק השני, בעל התניא עוסק בבעיות כלליות יותר. הוא עוסק ביחס בין העולם לאלוקים, הוא עוסק בתפיסת הבריאה והיחס בין האדם לאלוקים בצורה כללית, ואמרנו שכל המטרה של ספרי החסידות היא לא לרכוש השכלה, זה לא לקנות ידע. תורת החסידות נועדה להדריך אותנו בדרכים, בדרך איך להיות עובדי השם, או בעברית פשוטה, איך לעבוד את השם. ולכן החלק הראשון של ליקוטי אמרים עוסק בבעיות האנושיות המיידיות. דיברנו על אלוקית, בהמית, אהבות, שמחה, אהבה, עירה וכו', נכון? אבל החלק השני דן יותר בתשתית. בתשתית העקרונית שהיא בעצם ממהווה החקירה, כביכול פילוסופית, אבל היא לא פילוסופית, אלא חקירה בסיסית, שהיא הבסיס לכל עבודת השם, זה התשתית. ולכן מי שלומד רק תנא ולא שייחוד האמונה, זה לא בסדר. מי שלומד רק שייחוד האמונה ולא תנא, זה גם לא בסדר. אלא צריכים עוד את שניהם ביחד, וזה משלים. ולכן אנחנו שמחים שיצאנו בשנה אחת, לסיים את כל החלקים, בעזרת השם. בכל מקרה, אמרנו, זה לא שני חלקים, אלא הם חלקים שמשלימים אחד את השני. והחלק השני של איכות אמונה מתמקד בביאור העניינים של האמונה ואחדות השם. אחדות השם קצת הזכרנו בחטיבה השלישית בספר התניא, מפרקים י"ח עד כ"ה, נראה לי במיוחד מאזור פרק כ"א והלאה, פרק כ"א, כ"ב, כ"ג, אבל בכל זאת אנחנו נחזור על העניינים בצורה יותר מסודרת. כי האמונה שמדובר פה זו האמונה שמהווה יסוד לעבודות השם מתוך אהבה ויראה פנימית לאור תורת החסידות, עליהם הרחבנו כבר מפרק מ"א עד פרק נ"ן על אהבה ויראה, אבל כשאנחנו נעיין בסוגיית אחדות השם בצורה עמוקה, אנחנו נראה שהחסידות היא לא רק מבארת את עבודת השם, אלא פה אנחנו עוסקים לגמרי בחידוש. יש פה דרך מחודשת לחלוטין, שלא הייתה ברורה ונהירה, אפילו לא אצל האריז"ל על הקדוש, בטח לא אצל הראשונים והאחרונים או אצל הרמב״ם, אף על פי שהיסודות קיימים שם, ולא בצורה כזאת מונגשת. ונראה, אני כבר אגיד פה את הספוילר, שבעזרת השם, נראה בהמשך שאחדות השם זה לא רק לדעת שאין עוד מלבדו, כלומר שאין עוד שליט אחר בנוסף אליו, אלא שהקדוש ברוך הוא בעצמו המציאות היחידה הבלעדית שקיימת, דיברנו על זה בחטיבה השלישית, וממילא אין שם עוד מציאות בלעדי הקדוש ברוך הוא, ואם למדתם את פרקים א' ב' כבר, אז אתם מבינים את זה יותר ממה שאני אגיד פה עכשיו בקצרה. כלומר, בעל התניא לא עושה כאן איך לעבוד את השם בעולם. תזכרו את זה. שער איכות והאמונה לא עוסק לעזור לנו להבין איך השם, איך צריך לעבוד השם בעולם, אלא הוא מבר לנו בכלל, תבין מה זה עולם, ותבין מי זה בורא עולם. כלומר, זה דברים הרבה יותר עמוקים. ואז נקבל מושג בין העולם לבין בורא עולם, או בין בורא עולם לעולם. אז אמרנו שאם האלימות בחלק הראשון עזר לנו להבין את עצמנו, להכיר את עצמנו יותר טוב, מהם האתגרים, מהם ההתמודדויות שלנו, בחלק הזה בעל התניא עזר לנו להבין את המציאות. לא אותנו, אלא את המציאות שאנחנו חיים בה, את מי שאמר והיה עולם, ולהכיר את מי שאמר, ולהכיר את העולם שאנחנו חיים ופועלים בו ומשתדלים. מבנה הספר, דיברנו על זה בקצר, אני חוזר על זה, יש הקדמה קצרה, נכון, חינוך קטן, שלמדנו אותה כבר, אחרי זה יש י"ב פרקים, אז פרקים א' עד ז', שאני מחלק את השאר חדול לשתי חטיבות. פרקים א' עד ז' זה אחדות השם ביחס לעולמות, ופרקים ח' עד י"ב זה ביחס לכוחותיו. יש פה עניין, איזשהו עיון, האם פרק ז' שייך לעולמות או שייך אחדות השם לכוחותיו. נגיע לזה לפרק ז', אני חושב שנעשה לפרק ז' אולי שיעור נפרד, נראה. טוב, בואו נתחיל את החטיבה הראשונה של שחרות באמונה שעוסקת באחדות השם ביחס לעולמות. בששת הפרקים הראשונים בעל התניא מבאר לנו איך הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו. עכשיו לכאורה, מה החידוש? כבר תעשו, בראשית ברא לו. כי אם את הארץ, והארץ, את התוהו ובוהו, ורוח אלוקי. לא. כאילו, כן, אבל איך זה קרה? אז הוא אומר לנו שהמושג בריאה בריאה, וזה משוואה בחסידות, עכשיו זה אקסיומה בחסידות, בריאה שווה יש מאין. כלומר, אם לקחתי קצת מים ואדמה, ועשיתי מזה כד חרף, זה לא בריאה יש מאין. זה לא בריאה, מה זה? זה יצירה. מה ההבדל בין בריאה ליצירה? בריאה זה יש מאין, יצירה זה יש מי יש. שולחן, לקחתי מתכת, לקחתי עץ, חיברתי אותה, מלחמתי, אז יצרתי. זה מלאכה, זו יצירה, זו לא בריאה. בריאה זה רק יש מאין. אוקיי? כלומר, שבלי החיות האלוקית שמפמפמת, שמפעמת, איך לקרוא לזה, שמפעמת בפנימות העולם, אז לעולם הזה אין שום קיום. ובהמשך החטיבה, בעל התניא מדגיש שאי אפשר לדמות ולהשוות את החיות האלוקית שמהווה את הנבראים לנשמה שמחיה ומהווה את הגוף. אלא יותר לדמות את זה לאור השמש, שיוצא מן השמש, שהוא מקור החיות הבלעדית שלו. ונתחיל את המשל הזה בפרק ג' ונבוא את זה בעיקר פרקים ד' ו' ז', שנסגור את הסוגריים של זה. ובששת הפרקים האחרונים, כלומר החטיבה השנייה של הספר, אנחנו מבואר בהרחבה איך האור שצומצם ונמשך למטה בשביל הבריאה, איך הוא בעצם מעולם, אף פי שהוא ירד למטה, הוא עדיין קשור כמו בהתחלה למקור שלו, והוא לא התנתק. נמצא קצת פרדוקס, אבל נבין את זה בהמשך. אז נזכירה קצרה על כל פרק ופרק של החטיבה הראשונה. פרק א', כותרתו, כל הנבראים מתאבים מחדש. כל הנבראים מתאבים מחדש בכל רגע ורגע, מדבר השם המלובש בהם. כן, כותרות קצת ארוכות. כל הנבראים מתאבים מחדש בכל רגע, מדבר השם המלובש בהם. פרק ב', פרק א', כל הנבראים מתאבים מחדש בכל רגע, מדבר השם המלובש בהם. פרק ב', מדוע בריאת יש מאין? תשלחו לי וואטסאפ, תשלחו את הסיכום אחר כך, בסדר? מדוע בריאת יש מאין זקוקה להתחדשות והתהוות מתמדת? פרק ג', העולם בטל במציאות, ולכן נשאל, העולם בטל במציאות, ולכן נשאל מדוע איננו מרגישים זאת. פרק ד', כוח ההוויה וכוח ההסתר והעלמה. אני חוזר, פרק ד', כוח ההוויה וכוח ההסתר והעלמה, או במילים אחרות, שם הוויה ושם אלוקים. אוקיי, פרק ה', משמעות ההסתר ואופן פעולתו. ופרק ו', שם אלוקים מסתיר רק לנבראים ולא לבורא. שלחו לי וואטסאפ, יש לכם אחרי זה סיכום כתוב של הדברים, בסדר? פרק ז', התלבטתי, פרק ז', יש בפרשנים שורים שהוא לחטיבה הראשונה, חטיבה השנייה, נדבר כאן על פרק ז' עכשיו, פרק ז', שתי דרגות בייחוד השם, ייחוד עילה וייחוד תתאה, וממילא העולם לא פועל שינוי בקדוש ברוך הוא, ולכן הצמצום הוא לא כפשוטו. כותרת ארוכה. יאללה, פרק א', טוב, דיברנו הקדמות, הקדמות, יאללה. הפרק פותח בפסוק מפרשת ואתחנן בחומש דברים, וידעת היום ושבת לבביך כי אדוני הוא אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. ועל פי הזוהר הקדוש, אמרנו בעל התניא, הפסוק הזה הוא המקור לציווי, כן, יש ציווי, הוא המקור לציווי להגיע להכרה וידיעה באחדותו יתברך, וידעת. יש פה ציווי להגיע להכרה וידיעה ממשית באחדותו יתברך. כלומר, לא מדובר פה בהמלצה או הדרכה, אלא זו מצווה ברורה שכל יהודי צריך לדעת את הקדוש ברוך הוא. כמו שמובא במאמרים של אדמור הזקן על התורה, שאת העניין של אחדות השם, האדם חייב להבין בעיני השכל. והוא לא יכול להסתפק באמונה תמימה, זה דבר מהפכני, כי יש חסידויות שמה אומרות? זרוק את השכל. יתהלך עמו בתמימות. תהיה תומים, שאני מושג תמים. תהיה תמים, כמו מעשה מחכם וטעם של ברסלב למשל. תהיה תמים, עזב אותך. אל תהיה חבדניק, שמה חבד אומרים? לא צריך להבין, להתבונן, ממה לכל העלמין, מסויק העלמין, כתר, חוכמה, בינה, צריך מוכן. אומר בעל התניא, לא. אדם חייב להבין בעיני השכל, אנחנו לא ברור מה זה עיני השכל, אבל הוא לא יכול לספק באמונה תמימה שאין בשכל. לכן חבד, חוכמה, בינה, דעת, זה שם החסידות. עכשיו, לכאורה מהפסוק שקראנו, ברור שצריך להתאמץ לדעת ולהחדיר, בשבותי הלבך, מחדיר ללב, לרגש. זאת אומרת, לא רק לדעת, גם להוריד את זה לרגש, שיש בורא אחד ואין שום כוחות נוספים שמעורבים בבריאה. ועל זה שואל בעל התנא, וכי יעלה על הדעת בתחילת הפרק הוא שואל זה, נכון? שיש בורא נוסף? הרי זה פשט, ברור ומובן לכולם שאין בורא נוסף. כלומר, שמע מינה שבידעת היום, הפסוק תובע דרישה עמוקה יותר. כלומר, האדם נדרש להתבונן בכך שלא רק שאין עוד כוחות בעלי שליטה חוץ מהשם יתברך, אלא שבכלל אין עוד מהות ומציאות אחרת חוץ השם יתברך. הכל זה השם יתברך. ואז אם הוא יתבונן בהבנה הזאת, מתוך ההתבוננות, הוא יגיע להרגשת הלב, כלומר, לאהבה ויראה פנימיים אמיתיים. אז בפירוש הלקח והליבו, ברב יהודה אינשטיין זצ"ל מסביר, שבעל התניא בחר בפסוק הזה, כי נרמזים בו שתי בחינות הייחוד שנזכרו בתחילת השכל. בתחילת השכל במונה, מה אומר שם? בתחילת חינוך קטן, להבין ייחוד העילאה וייחוד התתאה, נכון? אז הוא אומר פה, השם, ואתה יושב לך, כי השם הוא האלוקים, זה ייחוד האלוהה. בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת, זה ייחוד התחתון, ייחוד התתאה. אם כי זה בהמשך הספר, חסייג, עניין הייחוד עליון והתחתון, יובן קצת אחרת, אבל זה בהחלט נמד הפסוק. טוב, לשם ההבנה של עניין אחדות השם בצורה עמוקה, אז בעל התניא מציין לפירושו של הבעל שם טוב הקדוש, על הפסוק בתהילים, איזה פסוק? זוכרים תחילת פרק א'? לעולם אדוני, לברך ניצב בשמיים, נכון? אז מה הפירוש של הבעל שם טוב הקדוש? ממש בתחילת הפרק, כן? הפירוש של הבעל שם הקדוש מאפשר לנו ללמוד על מהות הבריאה ועל האופן שבו נברא העולם. וגם הוא מאפשר לנו ללמוד איך העולם ממשיך להתקיים מאז בריאתו ועד היום. אז מה כאן הפסוק? מה זה דבר השם? לעולם השם דברך ניצב בשמיים, שדבר השם, כלומר אותם מילים כמו שברוך הוא אמר בריאת העולם, למשל, יהי רקיע, כן? ואם מבדיל או נעשה אדם, כל האמירות, התשע האמירות יש בבריאה, אוקיי? הן ממשיכות ומהוות ומקיימות את כל הבריאה גם עכשיו. כלומר אותיות יהי רקיע, יהי רקיע, רקיע, זה מה שמחזיק את השמיים. אם הקדוש ברוך הוא חס וחלילה שלום, כאילו זה מה שגורם לחיות האלוקית להתלבש בשמיים, כן? או ותראה יבשה, יבשה זה משווה להתגלות ולחיות. בכל דבר יש חיות אלוקית ובלעדי הבריאה הייתה חוזרת, לא שהייתה נהרסת, הייתה חוזרת לעין ואפס כמו טרם שנבריאה. כלומר, עשרת המאמרות בהם נברא העולם זה לא רק פקודות מבצע, כלומר סוג של הנחיות, שאחרי שהמפקד אמר להם להסתער, הם כבר הסתערו ועזבו אותו, אלא כל מאמר ומאמר הוא מכיל בקרבו איזשהו כמו דלק, איזשהו חיות אלוקית שמתדלקת את הנברא, היא מאהבה אותו, כלומר בורה אותו, אבל היא גם מחיה אותו. זאת לאהבות רק בהתחלה, וגם נחיה אותו בכל רגע ורגע מעד מעשה בראשית. ובעצם עשרה מאמרות הם לא דיבור חד פעמי, אלא זה דיבור תמידי, ולכן ממילא הבריאה היא מתמשכת באופן תמידי. כלומר, מעשה בראשית זה משהו שהיה. מעשה בראשית זה משהו שעכשיו מתרחש. עכשיו, הרעיון הזה, בכל דבר מהבריאה, יש חיות אלוקית שמאהבה אותו בתמידות מעייני יש, זה לא חידוש של בעל התניא, זה כבר מובא בכתבי אריז על הקדוש, כפי שמביא רבנו, שגם בדומה ממש, כדוגמת אבנים, עפר ומים, יש נפש וחיות רוחנית. אז לכאורה תגידו, איזה נפש יש בדומים לכאורה? באבן, באדמה, בעץ, כאילו, כן? שולחן, כיסא, רצפה. הרי בסופו של דבר, הוא לא מדבר, נכון? הוא לא צומח, הוא לא חי, הוא כלום, דומם. מבאר בעל התניא שכוונת ריזל הקדוש זה לחיות שנמשכת על ידי ובאמצעות מה שהוא מכנה אותיות הדיבור של עשרה מאמרות שמתלבשות בדומם. כן, למשל, ובאמצעות האותיות האלה הדומם חי ומתהווה בכל רגע מעין יש. למשל, החיות של כל נברא מגיעה משורשו באותיות הקשורות האלה ועשרה מאמרות. למשל, כל החיות מקבלות חיות והתאבות מהאותיות שמתארות את הבריאת החיות. למשל, כן, הפסוק שאומר, כן, נפש חיה רומסת על הארץ, אבל כל החיות מנפש חיה, מזה הם חיות. אוקיי, למשל, עכשיו, בהתאם לסוג החיות שמהווה כל נברא ונברא, זה השם שלו. למשל, פרה. החיות של הפרה מקבלת את חיותה מהאותיות פי רי שי, פי רי שי. ואם זה היה חיות של זין בית רי שי, אז זה לא היה פרה. מה זה היה? זברה, למרות שזה אותם צבעים, אבל זה חיה אחרת. אוקיי? ולכן קוראים לה פרה ולא חתול. ולמה קוראים לחתול חתול ולא קוראים לו פרה? כי האותיות הרוחניות שמהוות את המציאות החיונית של החתול, זה אותיות ח' ת' ו' ל'. עכשיו, למשל, יהי רקיע, עשב, נפש חיה, כאילו הדגים, כל מה שנזכר במפורש מעשה בראשית, מקבלים חיות ישירה מאותיות המאמר. אבל בגלל שהחיות הישירה בעשרה מאמרות היא גדולה מאוד, אז לא כל הנבראים מסוגלים לקבל אותה באותה צורה ישירה. לכן כל הנבראים הפרטיים שאין בכוחם לקבל את החיות באופן ישיר מעשרה מאמרות, אז החיות האלוקית משתלשלת אליהם ויורדת באמצעות מה שקורה חילופי אותיות, צירופי אותיות, תמורות, כל מיני סוגים וריאנטים שונים של משחקי אותיות רוחניים, עד שהחיות מצטמצמת לפי הערך הרוחני המתאים לכל נברא בהתאם למעלתו וערכו. למעשה אנחנו לומדים מכאן כמה זה משמעותי השם שכל נברא נפרד שם אדם. עוד מעט יש לנו ברית מילה. ויעשו את הברכות, ויקרא שמו בישראל, אוקיי? אני לא יודע מה השם שיתנו, אבל סתם דוגמה. יקרא שמו בישראל יואב, או כרמל, או רועי, או חסדאי, או יקראו לו דניאל, זה לא משנה, אוקיי? ואז מה? אז כלומר, החיות האלוקית הרי נעשה אדם. אם זה לא יקבל לחיות שם השם לאדם, כי זה הייתי עם האדם הראשון. אלא מי המילה נעשה אדם, יש חילופי תמורות, אותיות, רפים, עד שמגיע השם ד' נ' י' א' ל' דניאל, או כ' ר' מ' ל' כרמל, או חסדאי, במקרה שלי חסדאי יצחק יואל, כי זה השם הרשמי, אוקיי, שם ארוך, מה לעשות? עד שהחיות מצטמצמת לפי הערך והכלי שהתחל לחיות אותו. ולכן השם הוא זה משמעותי, כלומר השם בלשון הקודש, זה הכלי לחיות האלוקית שמצומצמת לך ומהווה אותו. זה לא פשוט. אדם בר מינן לא לגוסס, עושים לו שינוי שם, נכון? קראו לו עכשיו משה, נקרא לו משה חיים, משה רפאל, לא משנה. ניתן לו עוד שם. והשם שמוסיפים לו, כאילו מה זה, אתה מוסיף לו עוד חיות. כמובן, תכרח לרב שמבין בזה, לא תמיד להוסיף חיים. לא תמיד להוסיף רפאל או רחמים או זה, לא תמיד טוב, אם יכול להזיק. מכיר פעמים שהוסיפו שם לחולה. עשו נזק, חבל, באמת החולה נפטר. לא תמיד זה אוטומטית, מה שנקרא. כלומר, אם אני, אגב, הוראת מקצוע הלשון, אז השמות בלשון הקודש הם לא שמות הסכמיים. כלומר, שבני אדם הסכימו שככה צריך לקרוא לנברא הזה וככה צריך לקרוא לנברא הזה. לא, אלא השמות זה לא שמות הסכמיים, אלא שמות פנימיים. השמות מבטאים בעצם את פנימיות החיות שלהם. כלומר, השם הוא חלק מתהליך הבריאה וההתהוות המתמדת של כל נברא. לכן תחשבו, ברית מילה זה משהו עוצמתי. יקרא שמו בישראל. בישראל ולא בקליפות. ככה מכוונים מפי האריזה לקדוש. אנשים בישראל ולא בקליפות. יקרא שמו בישראל. כי עכשיו זה החיות האלוקית שלו. לכן אם אדם לא עלינו, למשל, יש לו מציאות שתינוק נולד, פג, והרבה זמן אי אפשר לעשות לו ברית מילה. כן? כי יש אנשים שעד שלושה שבועות, חודשיים, כאילו, עד שמגיעים למשקל מסוים, ורק עד אפשר למול אותם, או שיש צהבת, תינוקות או משהו כזה, אז יש הרבה פעמים רבנים שאומרים, תיתן לו שם. מה, עכשיו חצי שנה הוא יהיה בלי שם, כלומר, יהיה לו בלי צינור חיות, תן לו שם. חדר ברית מילה, תגיד, אותו שם, אבל להיקרא שמו בעניין הזה. עכשיו, תבינו, מה הייתה חוכמתו של אדם הראשון? לפי חז"ל, אדם הראשון, כן, ויקרא שמות, כן, הוא נתן שמות לכל בעלי החיים. עכשיו, זה לא אליעזר בן יהודה. זה אפשר לדבר שום רחוק, נקרא לזה סך רחוק, שזה בעברית טלפון, אוקיי? לא, זה לא שמות הסכמים, אלא אדם הראשון ברוח קודשו, זה מה החיות האלוקית, זין בית ריש, זברה. וזה סמך וב סמך, אז זה יהיה סוס וכולי. וזה, כלומר, הוא התבונן בפנימיות של כל חיה, ולפי זה הוא ידע איך לקרוא לה. אבל הרבה אחרי לכם בנת שם, שיהיה לכם ילדים את הלם שמות, והחיות לתת שם לילד. לכן גם שואלים לתורה. אותי יש לי שם ארוך, אתם מסתבכים, יעמוד, חסדאי, לא, חסדאי, יואל, חסדאי, יצחק, יואל, בן גרשון דוד, אני לא מוותר. כי זה לא רק אני עולה לתורה, כתב הרייט. אימתו של כל גבאי. כשאני עולה לתורה, אז גם הנשמה שלי עולה לתורה בעולם העליון, באמת, כתב הרייט. אז הנשמה שלי, איך קוראים? חסדאי, יצחק, יואל, בן גרשון דוד. שלישי, אוקיי? אז, או שישי, או מפתיר, אני מושג מה שרוצים, אוקיי? אז אני מקביל, אשתי שהתחתנו, והיא התלהבה מהשם, אז היא רקמה לי על הטלית. חסדאי יצחק יואל בן גרשון דוד. אתה מגיע, אל תסבך את הגבאי, קח תן לו את התיק טלית. בלולו, הגבאי פה ביום כיפור. אמר לי, יש לך שם ארוך, אמרתי לו, קח, הנה, קח. הגבה יפה ככה עם התקטלית, שלא להסתבך. בסדר? בעזרת השם. טוב. הפרק הזה, וגם פרק ב', שתבינו, זה הסוגיה אולי הכי יסודית בתורת החסידות. כפי שכבר למדנו, שעיקר החידוש של תורת החסידות, על פי הבעל שם טוב הקדוש, זה הרחבת דברי הזוהר בדף, בתיקון נ"ז, דף צדי א' עמוד ב', שמפרש את הפסוק בישעיהו פרק ו', מלוא כל הארץ כבודו, הוא אומר, לית אתר, מכיר את ההמשך? פנוי מיני. אין מקום שאין בו אלוקות. אדמו"ר פיאסץ, אני ארחיב על כך מעובר השערים פרק ג', ופה אנחנו מבינים פה יסוד גדול. כלומר, מה זה לית אתר פנוי? אפילו דומם, אפילו גשמי, בכל דבר יש חיות אלוקית שהיא חיה, היא דינמית, היא פועלת. היא מהווה ומחיית המציאות בכל רגע. ויש לזה הרבה נגזרות משמעותיות, רוחניות, מבחינה מול חיי היום. אפשר לראות, כלומר, אני יכול להתחבר לקדוש ברוך הוא, לא רק לא באמצעות הגמורה והשולחן ערוך והמשנה והתנך, אלא אפשר, בבית מדרש, אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא בכל מקום, השם הוא פה, השם הוא שם, השם נמצא בכל העולם, למעלה ומלפנים, מצטפון ותמיד נמצא בכל מקום, מארץ עד מרום, we want משיח, נכון? כלומר, החיות האלוקית, האלוקות, היא לא מצומצמת רק לתורה ומצוות, היא בכל מקום נמצאת. ממילא גם מבשריך איזה אלוקה. אני יכול גם לצאת לטיול ולהתבונן בטבע, ואז להתחבר לאלוקות. ולכן הצמצום הוא לא כפשוטו, שראינו בתן הפרק ממחת, על סוגיית הצמצום, בשונה מהמתנגדים שסוברים אחרת, ואני מזכיר שליקוטי אמרים ושער ייחוד, אנחנו יודעים עכשיו, זה בעצם החיבור החסידי הראשון שמתיימר להעלות על הכתב את תורת החסידות, לא בצורה של וורטים הפרשת שבוע, אלא בצורה שיטתית, מסודרת, ולא סתם כל מיני תורה שבכתב של תורת החסידות. אז עד כאן היה בקצרה פרק א' של שער הייחוד. אנחנו ממש ממש נזדרז בקצירת העומר על פרק י' ופרק ג'. תמיד פרק א' פרק מעריכים, פרק שני אנחנו מריצים, זה מה יש. על פי הפירוש של הבעל שם טוב לפסוק, למה אדוני דברך נמצא בשמיים, על זה שדבר השם מעשרה מאמרות מחיה ומהווה ומלובש בבריאה באופן תמידי, אז עכשיו בעל התניא מציג תשובה למינים, כלומר, ומסביר מהו שורש הטעות שלהם. אותם מינים, אותם כופרים, הם מודים באופן כללי, זה נכון, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, הוא ברא את העולם על פי דברו, אבל הם כופרים בכל מה שקשור להשגחה פרטית, למופתים הכתבים בתורה. הם מאמונים שהעולם מתחדש, אבל לא, זה לא מכוחו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, הקדוש ברוך הוא לשיטתם אחרי הבריאה, עזב את הארץ כביכול. הוא רק שם את הבטריות, סובב את הקפיץ והלך. שאני שם בטריות ולוחץ על השלט, אני כבר לא יכול לצאת את המכונית, נכון? זה מה שעשה הקדוש ברוך הוא. אבל כל העולמות, על העולמות השפלים, הדומם, הצומח, החי, שבעולם העשייה, הקדוש ברוך הוא לא משגיח ולא פועל כלל. עכשיו, הטעות הבסיסית של אותם מינים, היא נובעת מהשוואה לא נכונה של בריאת העולם על ידי הקדוש ברוך הוא למעשה בשר ודם. למשל, בעל מלאכה אומן, שלוקח חומר גלם ומשנה את הצורה שלו, הוא לא בורא אותו יש מאין, נאמר, הוא עושה, הוא יוצר, כמו שדיברנו מקודם, נכון? אבל לדעת המינים, כמו שהאומן, לאחר שהוא גמר את מלאכת הכלי, הוא לא צריך לטפל בו יותר, או להשגיח עליו מקרוב, והכלי הוא ממשות, הוא ישות עצמאית, אז לשיטתם, כי הכלי ימשיך להתקיים גם בלי הטיפול והשגחה של האומן, אז לשיטתם, גם בבריאת העולם, לאחר הבריאה, הקדוש ברוך הוא כביכול מסלק ידיו מהעולם, והעולם ממשיך להתקיים מבלי שהקדוש ברוך הוא מהווה ומחיה אותו בכל עת ובכל שעה. עכשיו, כמובן שההשוואה הזאת של המינים, אורחים, ישגע ביסודי, איך אומר בעל התניא, בפרק ב', תח מראות עיניהם, ההבדל הגדול שבין מעשה אנוש ותחבולותיו, שהוא יש מיש, רק שמשנה הצורה והתמונה מתמונת חתיכת כסף לתמונת כלי, למעשה שמיים וארץ שהוא יש מאין. כלומר, כאשר האומן עוסק בכלי, הוא איננו משנה את טבעו של החומר, אלא רק משנה את ההרכב או את הצורה החיצונית, את הסידור. הוא לא משנה את המהות הפנימית. חומר הגלם היה קיים לפני שהאומן טיפל בו וגם לאחריו. מה שאין כן לגבי הבריאה, שההתאבות שלה יש מאין, ולכן יש צורך שפעולת ההתאבות תהיה מתמדת. איך בעל התניא מוכיח את זה? באמצעות איזה נס, זוכרים? קריאת ים סוף. נכון, קריאת ים סוף, הרוח החזקה העמידה את המים, כלומר היה נס אחד שהמים, הים נקרא ונוצרה יבשה, אבל איך זה שהמים בכוח הג'י, הגרביטציה, לא קרסו חזרה על בני ישראל והמצרים, אלא שהייתה רוח קדימה זה כל הלילה, שמה היא עשתה? היא בעצם העמידה את המים כמו חומה משני צידי המחה כל הלילה, והמים להם חומה ממינם ומשמאל, נכון? עכשיו, למה היה צריך את הרוח הזאת כל הלילה, ולא רק לתחילת קריאת ים סוף? אלא שטבע המים מכוח הגרביטציה זה לנזול כלפי מטה, במהלך הנס, מה קרה? טבע המים משתנה לגמרי משורשו בטבעו, כלומר, יש שם בחינה של יש מאין. כלומר, בחינה שמצליחה התהוות מידית, כל מן הרוח צריכה להחזיק אותה. ואם לרגע אחד הרוח הייתה שובקת, מפסיקה, אז המים היו חוזרים ונגרים כטבעם בתולדתם. ואם בקריאת ים סוף, שהשינוי בטבע המים היה רק פרט אחד בלבד, ועדיין היינו חייבים להשתמש בבחינה שנקראת כוח הפועל בנפעל, כלומר, הכוח שפועל בתוך הנפעל שמתאים פעולות, במשך כל הזמן שהנס התרחש, אז על אחת כמה וכמה, שבבריאת העולם, שבו יש בחינת יש בעין, בכל המהות של הנבראים, לא כל שכן שצריך שכוח הפועל בנפעל יהיה תמידי, כפי שזה בא לידי ביטוי באותיות הדיבור מעשרה מאמרות, שמהווים את כל הבריאה מעין ליש בכל הנבראים, בכל יותר ובכל שעה. כמו שראינו בפרק א'. ועכשיו נבין מתוך זה את העניין של השגחה פרטית. איך הקדוש ברוך הוא משגיח? על כל פרט ופרט בבריאה. איך הוא מחולל ניסים? כי בעצם כל רגע זה נס, וזה נס. ואני נס, והמים פה חמים בתוך הטרמוס זה נס, וכרמל זה נס, ורועי, ואבא, כולכם ניסים מהלכים, שעשה לי נס במקום הזה, נכון? אז לא, אבל מה הבעיה כשמור לעשות נס? הוא אומר, שמש בגבעון דום, ירח בעמק הילון, זה לא בעיה. כי בכל רגע ורגע הוא חיית את השמש מחדש. אז הוא אומר לה לעצור. אז מה הפלא שכן? שהוא נתן, נהפך לנחש. ההבדל, אבל בעצם אין איזה. הכל זה נס. הכל זה נס, כי בכל נס זה חריגה מהמערכת הטבעית. אבל נכון, ולכן בעומק אין נס. אבל מה שמכונה נס על ידי העמך, זה חריגה מחוקי הטבע כביכול. מה? נכון, בסדר, כי היה צורך לצאת מהחריגה של לשבור את הכללים כביכול. נכון, אבל מבחינתנו, בעיניים הבשריות שלנו, זה כן שובר כביכול. אחרי אנחנו לא מחזיקים מניסים, אותו תאופתים עליכם. ראתה שפחה על הים, מה שלא היה חזקה בן בוזי, איך קוראים לו אותה שפחה? מה הוא שומר רשי זוכים? בשלח. סף פרק תדבב? רשי לא אומר כלום. אנחנו לא יודעים איך קוראים לו אותה שפחה. למה אנחנו לא יודעים אותה שפחה? למה? כי מה קרה לו אותה שפחה אחרי שלושה ימים? הייתה עצמי עליה, מתלוננה, והתחילה לחבר על הפדרגה של שפחה. היא ראתה מה שראתה ונשארה שפחה, אבל יחזקאל בן בוזי הכהן, עוד יהודי בעיראק הנהר כבר, ראה מה שראה, הפך לבומבה של נביא. לכן אותות ומופתים, בעדת נחה, אנחנו לא מתפעלים מניסים, לא מבססים אמונה על ניסים. מבססים אמונה על שער ייחוד ואמונה, שמראה שהכל זה נס. הצדיקים הגדולים הם חיים את התובנה הזו, הם חיים אמונה טוטלית, שבכל רגע וכתוב חובר יש מאז, אז יאללה, זהו יתרפא, ואתה תחיה. כי הם לא זה, כי מתחבים לשור של החיות האלוקית הפנימית. אז מי שמחובר לבחינה הזו בצורה חיה ומוחשית, הוא יכול לפעול ישועות. הוא בטח יכול להגיע למצב של אין ייאוש בעולם כלל, כי מה זה ייאוש? אדם עשה 10 טסטים ונכשל. אז הוא מגיע לטסט 11, כאילו מיואש. מה הקשר? זה לא טסט 11, זה טסט ראשון. זה שקדמו לו עכשיו 10 טסטים זה לא קשור. אדם שהתארס בגיל מאוד מבוגר, זה לא כישלון ולא אכזבה. הוא התחיל להתארס איתה, עד אז חיכה. מה לעשות? אבל לאור תפיסת הבעל שם טוב, אין באמת עבר. למה? כי הכל זה הווה שמתחדש כל הזמן. מה שהיה, היה. מה שהיה בעבר לא רלוונטי. זה שנכשלת בעשרה טסטים לא משליך כהוא זה על הטסט ה-11. טסט הראשון, יפה. בסך הכל צריכים עד תל אביב אין חנייה. אני לא צריך חנייה, צריך חנייה אחת. ואני אסע ברחוב, ושאני אגיע הוא יוצא, ואני אכנס, זהו, זה הכל. מי שאמר, השמן וידלוק, הוא יאמר לחומץ וידלוק, נכון? זה הולכים את דוסה. מי שאמר שיש חנייה, יהיה חנייה. הרבה פעמים הסתובבתי, אתם מצאתי. טוב, פרק ג' הביטול במציאות. זוהי כותרתו. עברנו את ההפרש הבעל שם טוב, חיות ברוך הוא בריא את העולם, איך כל דבר השם מעשרה מערות מחייב ומהבית הנבראים כל הזמן, אחרת הם יחזרו לא להיות, זה לא שהשולחן יישבר, לא יהיה שולחן, ואנישט, כאילו לא יהיה כלום. אבל לכאורה, פה מה משמע, שגם אחרי שהעולם נברא, מאחר שבכל רגע נתון העולם יכול להיעלם, אז העולם הוא עדיין עין ואפס ביחס לדבר השם שמחייב ומהווה אותו. כן, כלומר, בלי דבר השם שפועל בתמידות בבריאה, לא היה לה קיום בכלל. אבל לעינינו, העיניים הגשמיות שלנו, העולם נראה כמו מציאות גשמית עצמית. כלומר, אנחנו לא רואים את העולם כמציאות שכולה חיות אלוקית, אלא בתור מציאות עצמית לגמרי. מי שראה מטריקס, נכון? זה הכל בעצם מספרים והכל. בסוף שבסוף הסרט, ראיתי כבר לפני המון שנים, אז אני לא בקיא בכל האחרונים, אבל אני זוכר שם במספרים ירוקים בסוף. אז אותו דבר, תספו את המספרים לאותיות שם הוויה, לא יודע, י' כבר וכאלה, אבל זה ככה, זה טירופים, אוקיי? כלומר, המציאות היא כולה חיות אלוקית. אנחנו רואים אותה בתור ישות עצמאית, חבל, כאילו מציאות שלכאורה היא לא תלויה בכוח של דבר השם שמחייב ומהווה אותו. כלומר, בעיניים הגשמיות שלנו, אנחנו לא רואים איך ויפח באפיו נשמת רוח חיים, נכון? אנחנו גם לא רואים לו על כל מוצא פי הוויה יחיה השם. אנחנו לא רואים את זה. ואתה מחיה את כולם. זה חבלו מחה בשחרית, ואתה מחיה את כולם. הוא אומר, בא לתניה פה, למדנו את זה עכשיו. אל תקרא מחיה, אלא ואתה מהווה את כולם. להתבונן בזה. מה היה קורה לנו אילו כן היה באפשרותנו לראות בעיניים הגשמיות שלנו כיצד החיות האלוקית מחיה ממבט הבריאה? אז ככל הנראה, הגשמיות של הבריאה של הטוב הגשמי בו נתבונן, היא תהיה בטלה, נכון? ביחס לאלוקות, לא תפס שום מקום אליה. ואז יוצא לנו שבעצם יש לנו שתי נקודות מבט שונות על העולם, נכון? נקודת מבט אחת, זה כפי שהעולם נראה לנו כך עכשיו, בעיניים הגשמיות שלנו, בעיני הבשר שלנו, שיש שולחן וכיסא וחסדאי ורועי ויואב ואופיר וכרמל, כן, יואב ואופיר, לא, כן, וכרמל ומגן, אוקיי, יש לנו, בסדר? זו הסתכלות אחת, הבסיסית. ההסתכלות השנייה היא, שאומר בבעל התניא, של כל משכיל על דבר, אנחנו אומרים פה בבעל התניא, זה ראייה של מי שלמד היטב את פרקים א' ב' בשער איכות והאמונה. איזה מספר אתה? אני א' ב' בשער איכות והאמונה. אוקיי? ומי שמבין ויודע שבאמת לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים. מבלדי דבר השם הכל היה חוזר לעין ואפס, לא כמו שלפני שנולדתי, כמו לפני שהיה עולם. כלומר, יש לנו את עיני השכל, שזה פרקים א' ב' משער יחוד, יש לנו את הראייה של עיני הבשר, כי יש לנו בעל התניא. נדמיין מה היה קורה לו היה ניתן לרשות לעין לראות. אבל זהו! לעין שלנו לא ניתנה רשות לראות. מסביר אדמור מהר"ש, אדמור רביעי בחב"ד, בספרו תורת שמואל, שמה שלא ניתן לראות בעיני בשר, עדיין ניתן לראות ולהשיג באמצעות התבוננות. כלומר, לא ניתנה לעין רשות לראות באופן טבעי בלי עבודה, אבל באמצעות ועל ידי עבודת ההתבוננות, ניתנה לעין רשות לראות גם את ראיית כוח הפועל בנפעל. סיפור שבעל התניא, שאל את דווי, שאל את בנו, האדמו"ר האמצעי, עם מה אתה מתפלל? וחב"ד זה שאלה, כאילו, עם איזה מאמר, עם איזה תובנה אתה מתפלל? מתפלל. אמר לו שם של מאמר מסוים. אמר לו, אבא, עם מה אתה מתפלל? ואני מתפלל עם סטנדר. האדמו"ר האמצעי אמר, זה לא ציניות. הוא קורא, עם זה שאני מחזיק את הסטנדר, אני כבר רואה את כוח הפועל בנפעל, ועם זה אני מתפלל עם האלוק, עם החיות הזאת. ולכן, על ידי העבודה שאדם מבין, לא רק מבין, אלא הוא גם רואה במוחש, הוא חש איך דבר השם, הוא מוציא בכל רגע את הנברא מעין לאש ממש. נזכיר רק שבעצם שתי זוויות הראייה מקבילות לשני סוגי הנפשות של דמר בתניה, נכון? עיני השכל ועיני הבשר. כלומר, יש פה את ההסתכלות של ראיית עיני בשר זה באמצעות איזה נפש? הבהמית. וראיית עיני השכל זה באמצעות הנפש האלוקית. אז כדי שנבין יותר את המבטים השונים על העולם, מביא בעל התניא משל על אור וזיו השמש. כלומר, באור השמש יש שני מצבים באופן כללי. האור כפי שהוא מאיר בעולם על ידי קרני השמש, והאור כפי שהוא כלול במקורו, כלומר, בגוף כדור השמש בחלל. יש את כדור השמש, ששם יש אור, נכון? יש את הקרניים שיוצאות ממנו. אז אור השמש מגיע מהשמש עצמה, כלומר שבוודאי גם בשמש יש אור, כי היא המקור שלו, נכון? אבל האור עצמו, שהוא בכדור השמש, הוא במקורו, הוא בטל השמש, ולכן הוא לא נחשב בכלל כאור ביחס לכדור השמש. שיש לי פה עכשיו טיפה בזה, בזה, זה נחשב כטיפה. מה שמסתכל על הים, אין שום ערך לטיפה, נכון? טיפות שם בטלות יחס לים. ולכן, כמובן, שהאור שמגיע באמצעות קרני השמש, הוא בטל למקורו, אבל זה לא מורגש. למה זה לא מורגש? בגלל הריחוק של הקרניים של השמש, מהקרן שמש שנמצאת פה בחדר, עד שהיא מגיעה לשמש, זה לא מורגש. נכון? לכן ברור, כלומר, נגיד ככה, השמש, המקור, זה משל למי? לקדוש ברוך הוא. וקרני השמש זה המשל הנבראים. לכן ברור מדוע הנבראים בטלים לאור שממנו הם מגיעים, והם אינם קיימים בזכות עצמם, אבל הם לא מרגישים את מקור חיותם, כמו שקרני השמש לא מרגישים את המקור של השמש. כלומר, בגלל הריחוק, אז קרני השמש, כלומר הנבראים, דרך הנמשל, אינם בטלים כביכול בצורה שהיא מורגשת ונוכחית למקור שלהם, בכדור של השמש, כלומר בקדוש ברוך הוא. אבל למען האמת, המשל והנמשל לא דומים. כי במשל, השמש נמצאת בגלקסיה, והאור נמצא איפה? בכדור הארץ. לא מורגש אור בצל השמש. אבל הנבראים והבורא, אנחנו, הקרן השמש מרוחקת מהשמש. אבל האם אני כנברא מרוחק מהבורא? ממש לא. הקדוש ברוך הוא אמרנו עליו, לית אתר פנוי מינוי בכל מקום. כלומר, ליתר דיוק, הנבראים בכל מקום, בכל זמן, כל הזמן אנחנו כלולים במקום שלנו. הבנתם את הבעיה? כלומר, לא ניתן לומר שהנבראים לא מרגישים את הביטול לבורם בגלל הרחוק ממנו יתברך, כי אנחנו לא רחוקים. אז לפי זה, על פניו, הנבראים צריכים, אנחנו צריכים לחוש ביטול למקור בכל עת ובכל שעה. אז יש פה קושייה עצומה. איך יכול להיות שאדם כמו חסדאי יצחק יואל מחזיק מעצמו כיש? אתה באותה בעיה, קרמל, אל תתפזם עליי, אוקיי? כולנו פה באותה סירה בעייתית. גם אתה, יואב. אוקיי, כאילו, רואי זה משהו אחר. טוב, גם אוקיי. אני אומר, כאילו מה? למה אנחנו הנבראים, שזה אנחנו, לא בטלים למקור שלנו, לבורא? איך נוצר מצב שאנחנו כנבראים, אגב, וכל הנבראים, לא רק אנחנו, לא מרגישים בכל רגע את מקור החיות שלנו, את השורש שלנו? בפרק הזה רבנו לא עונה תשובה. כלומר, התשובה תתקבל בפרקים הבאים, והפרק מסיים במילים וצריך עיון. נו, זה לא פשוט. ולכן, בדרך כלל החסידים הם לא מרבים לעסוק בספרי חקירה וקושיות על ענייני אמונה. בגלל שלפעמים הקושיות יותר חזקות מהתירוצים המספיקים, או שנרדמים באמצע רק עם הקושיות, לא מגיעים לשלב של התשובות, אז ישארו קושיות באמונה. אבל למרות כל הדברים הללו, בעל התניא בוחר לסיים את פרק ג' בצריך עיון. למה? כי פה לא מדובר בשאלה על הקדוש ברוך הוא. איפה היית בשואה? אלא על מי השאלה פה בעצם? השאלה על האדם. כלומר, השאלה היא לא אם הקדוש ברוך הוא מהווה את העולם, זה פשיטה. השאלה איך אנחנו, איך האדם לא מרגיש את העובדה שדבר השם מהווה ומחיה אותו. ואם זה מטריד אותנו, עם שאלה כזו מותר להירדם, זה בסדר גמור. אוקיי? אז נשאר בתאריך עיון, שבוע הבא, פרקים דלד ה' וב. עם הרבה עבודה ותיאבון, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.